ברשותכם, אני עוד מושך את ואהבת לרעך כמוך מפרשת קדושים אל תוך השבוע הזה.
הרבי עקיבא,
בדיוק. עכשיו, מכיוון שהפועל ואהבת מופיע גם ביחס לרעך, אבל כפי שאנחנו אומרים כל יום בקריאה עצמה, ואהבת את השם אלוהיך, אז נראה קצת קווים מקבילים באסכולות השונות בין אהבת השם לבין אהבת רעך. אם אתם מחזיקים את המקורות, אני לא יודע, קליפסטן, כי אמרו לי שזה בוואטסאפ. אוקיי.
גם בוואטסאפ.
גם בוואטסאפ, גם מודפס, בסדר. אז ברשותכם נתחיל במקור אחד מתוך תנא דבי אליהו. אני סימנתי בכתב יד מספרים, מקור אחד. תנא דבי אליהו אומר לנו כך: יודע אהרון בעצמו שבא דבר גדול לישראל על ידו. הכוונה הפשוטה זה חטא העגל. כיוון שאהרון היה מעורב בחטא העגל, יודע היה אהרון בעצמו. כלומר, נשתמש במילים שלנו, היה לו נקיפות מצפון על זה שהוא היה שותף ברמה כזו או אחרת בחטא העגל. אז מה התיקון? מה הוא עושה? והיה קושר חבל של ברזל ומותניו. כן, במקום
גרטל.
במקום הגרטל, לא, הוא היה על הגרטל של ברזל. הוא מחזיר על כל פתחי ישראל, עובר בין האוהלים של עם ישראל. וכל מי שלא היה יודע לקרוא קריאת שמע, או מי שאינו יודע להתפלל, היה מלמדו לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אני גם מלמד אותם תורה. אני רוצה לשאול שתי שאלות על התנא דבי אליהו. ראשית, מה פתאום הוא לובש חבל של ברזל? הרי יש לו את השמונה בגדים, כמו שאומרים, יש לו את בגדי הכהונה. למה הוא צריך ללבוש חבל של ברזל בשביל הדבר הזה?
למה הוא מסתובב בו את הבגדים?
מה?
הבגדים זה רק בתוך הבגדים.
נכון, ודאי, ברור, אבל מי כאן ועד חבל של ברזל? מה פתאום חבל של ברזל? אז בחסידות אומרים, רגע, שאלה שנייה. אהרון הוא סמל האוהב שלום ורודף שלום. זאת ההצטיינות של אהרון הכהן. פתאום אנחנו רואים את אהרון החברתי, נקרא לו, האוהב שלום ורודף שלום, ועובר לפאזה אחרת. הוא זה שמלמד את עם ישראל לקרוא קריאת שמע, והוא זה שמלמד אותם להתפלל. זה לכאורה, הוא פולש פה לטריטוריה שהיא לא שלו, לכאורה, נכון? זה הטריטוריה של משה רבינו. ממתי זה טריטוריה של אהרון שהוא מלמד קריאת שמע? אנחנו נראים שהצטיין. אבל אומרים שבהלווייתו של אהרון הכהן כתוב במדרש, אני לא זוכר את המספר, אולי 80 אלף ילדים שנקראו בשמו בגלל שהשכין שלום אצל הוריהם, הלכו אחר מיטתו. אז מי שעשה חשבון, הוא לקח את ה-80 אלף, חילק את זה ל-40 שנה, עשה חשבון שהוא, קבלת הקהל שלו, קיבל 6 זוגות לשלום בית כל יום. תורה. אז ממתי אהרון עובר לתחום של קריאת שמע וקריאת שמע, תפילה, תורה, ולכאורה לא התחום שלו. טוב, לגבי החבל של ברזל, אז כתוב בחסידות, בספרי חסידות, או רגע, אני אקח רגע מהעולם של ואהבת. יש שואלים מדוע הביטוי הוא ואהבת לרעך כמוך. מספיק היה לכתוב ואהבת רעך כמוך. מה זה תוספת על המשוזות לרעך? אז המדרש אומר ואהבת לרעך את הטפה לרעך. לא ברור למה המדרש מכוון. אז אני חושב שהרב מבלז אמר על הכתוב במשלי, כמים הפנים אל הפנים, כן, לב האדם באדם. כלומר, כשם שבן אדם מסתכל במים, משתקף, המראה שלו משתקף באופן מדויק, כן, לב האדם באדם. זה היחס, התחושות שיש, ההדדיות שיש בין בני האדם. אז הרב מבעלז אמר, אני הייתי מחפש דווקא השתקפות הרבה יותר טובה במראה. כשאתה מסתכל במראה, זה משתקף הרבה יותר טוב מאשר במים. אז למה הוא תפס את המים, שלמה המלך? אז הוא אמר, כשבן אדם מסתכל במראה, הוא רואה רק את עצמו. כן, יש מחורה, את הזהב, כפי שאומרים, את הטיפוי. ואז הוא אמר, אם ניקח את האותיות של המילה רעך, ונלך אל האות, בלשונו, התפילה, אל האות הבאה בתור, אז מה מגיע אחרי הריש? מגיע השין. ואחרי העין של רעך מגיע הפה. ואחרי הקה מגיע למד. מתקבלת המילה של פה. זאת אומרת, צריך לאהוב את השני מתוך שפלות. לכן הוא לקח את הדוגמה של המים, כי כשבן אדם רוצה להסתכל במים, הוא צריך להתכופף, כן? המים הם לא כמו במראה, מצב מעונה. המים מצב מאוזן, זה מתוך שפלות. ועבדה לרעך כמוך, אמר הרב מבעלז, מתוך השפלות. כך הוא הסביר את המדרש, את הטפל לרעך, את הטפל לאותיות של המילה רעך. אז כתוב בספרי החסידות, למה אהרון הכהן לובש חבל של ברזל במותניו? כי הוא בעצם רצה לבוא מתוך שפלות, לקח משהו מאוד מאוד פשוט, ומתוך ההכנעה ושפלות, הוא יוכל להראות לאנשים את הדרך לאהבת השם. שוב, אנחנו רואים פה קווים מקבילים. אהבת רעך זה באמצעות השפלות, ואהבת השם באמצעות השפלות. כך הסידים מספרים על רבי בוני מפשיסחה. הוא היה תוחר. לפעם אחת הוא שב ממסחרו, והוא בא אל הרבי שלו, ליהודי הקדוש מפשיסחה. והוא מוצא את רבו אורז את מטלטליו לנסוע לרבי שלו, לחוזה מלובלין. אמר לנו, אני אבוא איתך ביחד. אז נוסע רבי בוני מפשיסחה עם הרבי שלו, היהודי הקדוש מפשיסחה, אל האדמו"ר שלהם, החוזה מלובלין. טוב, מגיעים לשם, מגיעים, והייתה פמליה, הגיעו קבוצה של חסידים, לכולם החוזה מלובלין לוחץ את ידיו, חוץ מלרבי בוני מפשיסחה. לא לוחץ לו את היד. הוא כמובן לקח את זה מאוד קשה, ואחרי שהם עברו שם את הסיבוב, אז הוא אומר לרבי שלו, ליהודי הקדוש מפשיסחה, בטח הוא ראה בי, כן, חסידים הרי, יש לאדמו"ר יש את חוכמת הפרצוף, בטח הוא ראה בי איזה משהו שאני לא בסדר, ולכן הוא לא לחץ את ידי, מה אני יכול לעשות? אז אמר לו היהודי הקדוש מפשיסחה, תשב כל הלילה ותחזור על המשנה בפרקי אבות, הקביעה בן מעללל אומר, מסתכל בשלושה דברים וכו'. אחרי שכל הלילה תתבונן ותתעמק במשנה הזאת, תבוא למחרת מתי שהחוזה מלובלין מניח תפילין, ואז הוא עוסק באהבת ישראל, כך הוא אמר. כשהוא מניח תפילין, הוא עוסק באהבת ישראל. אולי תראו, הבאתי כאן במקור, אני אעשה רגע תפתח סוגריים, במקור 5, ידועים דברי הארי הקדוש, אני מתפלל עם תלמידים, זהו כבר אולי שכחתם, אבל כשמתפללים עם תלמידים, אז אומרים, הרי אני פותחים את התפילה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך. כך פותחים את התפילה, וכך אמר הארי הקדוש, תראו במקור 5.
מי שמכיר אותה
שם.
הוא לא מכיר את זה.
אז זהו, אני אומר, אנחנו קצת שכחנו.
זה מתחילים לבוא,
להתחיל לתת
את התחילה, מצד אחד זה דבר מאוד
חשוב,
אבל מצד שני, זה מאוד
בעייתי. אני אביא את המקור, הנה, אני אגיד לך מה זה נשאר.
אתה
מצביר
שאתה אוהב כל אחד
מישראל. הרי, תראה, מקור 5. הרי זה למה שקודם התפילה צריך לקיים ואהבת לרעך כמוך. בלי זאת תפילה אינה כלום. שוט. עכשיו, על מה הוא תומך את זה? הוא מביא פסוק אצל האחים בן יוסף, מה בצע כי נהרוג את אחינו? מה בצע? הוא אומר, המילה בצע ראשי תיבות בוקר צהריים וערב, שלושת התפילות. מה בצע? אמר הרי הקדוש, נורא, מה התועלת בתפילה כי נהרוג את אחינו אם איננו אוהבים זה לזה? לכן לפני כל תפילה, מה הטענה שלך אגב? שמה אתה מצהיר שאתה רואה את ה...
לא, הטענה שלך שוב. רוב הפעמים זה לא אתה עכשיו פותח על התפילה עם משהו שהוא לא
אה, אתה מקבל על עצמי, הרי אני מקבל. אתה יודע, שמעתי סיפור, אני חזק את דבריך.
אני אומר, כל אחד
מישראל שנחשו
כנראה.
אני אגיד לך, אני חזק את דבריך, אני שמעתי. יש בבלגיה איזה חסידות, אני לא יודע אם אני הוגה אותה נכון, בשם פשוור. ושמעתי, מישהו סיפר שהוא נסע לשם, והוא ראה שהאדמו"ר בכבודו ובעצמו, לפני תפילת שחרית עובר בין מתפללים למחלק קפה. אז מישהו אמר לו, איך אומרים ביידיש?
פסניש.
פסניש. זה לא מתאים שהאדמו"ר יחלק קפה. אז הוא אמר, אצלי מה שהרי הקדוש, מה שאומרים הרי אני מקבל על עצמי, זה לא לחש, זה משהו שצריך לעשות בפועל. זה לא רק דיבורי, זה כמו שאתה אומר. אבל הנה, הרי הקדוש אומר, הלאה, הוא מביא אחרי זה, ובשם הרב לדבור, מה שאמרו מסכת הרובין, נכנס יין, יצא זול, אז הוא אמר, ההבדל, שרן, אנחנו רואים את זה כל הדורות, הסוד אצל עם ישראל, נכנס יין אצל עם ישראל, איזה סוד יוצא? זה עשה לרעקה כמוך, כשיהודים שותים, אז הלגימה מקרבת את הלבבות, ואצל עובדי כוכבים אמר במברוב כי אחר רציחה אחר בכלל תחיה. לכן בני ישראל יושבים יחד לשתות ונכנס יין יצא סוד אהבת השם ואהבת חברים. אתה רואה, זה בתוכנו, בסוף בתוכנו זה אהבת חברים. אצל עכו כשיושבים לשתות מתחיל שם, כן, בבית המרזח. אז אני רק סוגר את הסוגריים של הסיפור הקודם. אז כשהחוזה מלובלין לא לחץ את ידו של רבי בוני מפשיסחה, אז הוא אמר לרבי שלו, להודיע לו, מה אני עושה? הוא בטח הוא ראה לי משהו לא טוב. אמר לו, שב תלמד כל הלילה את הקביה בן מהללאל אומר, ובבוקר כשהחוזה מניח תפילין ועוסק באהבת ישראל, אז תבוא אליו. והוא באמת בא אליו למחרת בבוקר, אחרי שכל הלילה הוא למד, הקביה בן מהללאל. למד המשנה הזאת, הגיע אל החוזה, והחוזה לחץ את ידו וקיבל אותו בחמימות. אז הוא אמר לו, רבי, למה לא לחצת לי אתמול את היד? אז הוא אומר לו, ראיתי עליך, קוראים לזה היום, מישהו שאף על עצמו, הוא אומר, ראיתי עליך שבאת מדנציג, מתוך המסחר שמה, והיה לך הרגשה מאוד טובה, שאתה לא כמו כל האנשים, אתה, למרות שאתה עוסק במסחר, אבל כן, הסולם מוצר ארצה, ראיתי עליך שאתה בגלל, אז צריך לבוא מתוך שפלות. ולכן, אחרי שבלילה ככה עבדת על השפלות, עכשיו הוא לחץ את ידו. זו הסיבה למה אהרון, כך כתוב בחסידות, למה אהרון לובש חבל של ברזל במותניו, הוא לא בא עם בגדים יפים כשהוא רוצה ללמד את עם ישראל לאהבת השם, אלא הוא בא מתוך שפלות. אבל שאלנו שאלה שנייה, ממתי זאת הטריטוריה של אהרון? זה לא התחום שלו, התחום של אהרון זה התחום החברתי, זה שלום בית. פתאום נכנס פה ומלמד את ישראל כעת שמע וכו'. אבל השאלה הזאת, בשאלה הזאת אני רוצה לעסוק בעיקר לפי הזמן. יש ספר שנקרא צפתי צדיק. מי שחיבר אותו קוראים לו אדמור מפילס. הוא בעצם מהשושלת של גור. אמא שלו היא הבת של החידושי הרים, הוא בן דוד של השפת אמת, והיה חוזר בפני החסידים על תורותיו של השפת אמת, וכשהשפת אמת נמצא, אז הוא פתק לעצמו חסידות. ויש לו ספר שנקרא צפתי צדיק. הוא שואל שאלה, שזה מסוג השאלות שאתה אומר, איך את חדושה על זה קודם? תסתכלו במקור 2. על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אני כאילו, הוא כבר עונה את התשובה, אבל אני אקרא את זה כשאלה. אולי מטעם זה, כמה תחילה שלך, לא נזכר קריאת שמע בעזרת וארצה מקודם, רק במשנה תורה. הוא אומר, איך יכול להיות מצווה כל כך יסודית, ואהבת את השם אלוקיך, איך זה מחכה הספר דברים? עד משנה תורה, לא יבר מצאו מקום אחר לשים את זה קודם. יש לו כל כך הרבה מצוות עד ספר דברים, ומצווה יסודית כזאת, מצפים היינו סופי הקודם. שאלה חזקה, שאתה אומר, איך, לא מוציא את השאלה הזאת בספרים. איך המתינו עם ועד עד ספר דברים? הטענה שלו, אני רוצה לנסות לעלות טענה אחרת עוד מעט, מה הוא אומר? הוא אומר, כי מקודם היו כל ישראל מלאים דבקות ואהבת השם יתברך, אשר העיר משה רבנו עליו השלום עליהם תמיד, ובכל מעשה מתעורר אהבתו. כלומר, הם לא היו צריכים ציווי, זה היה כל כך ברור אצלם, וכל אחד אהב את השם עד בלי סוף. באיזשהו שלב, אנחנו מבסס את זה כאן, נעריך כאן מפסוקים, מה זה מחנה. בסוף הוא אומר, אני קופץ ככה לקראת הסוף, 2, 4, 6, 8, 9 שורות מהסוף. לכן לא הוצריכו למשכן קודם החטא, שלבבות ישראל היה המשכן. אחרי את העגל, פתאום הייתה איזושהי רגרסיה, הייתה איזושהי ירידה, ואז נכנס הציווי של ועשה את השני. אבל רוב, זאת אומרת, פרק זמן מצוים לא היה צורך בוועדה, זה היה כל כך ברור שלא צריך לצוות על זה. זאת הטענה של הפיסטי צדי.
ראינו בכל זאת רצח קין את הבל, ראינו את
האחים. מאז התאבנו לעם, בפרק הזמן...
לא למצווה ועושה ממשנה מצווה.
בסדר, אני אומר את מה שהוא אומר, אני רוצה לנסות ללכת במהלך אחר אולי. אבל כך הוא, נכון, השאלה היא חזקה, גם אחרי התשובה הזאת, ואולי עוד תשובה שנביא כאן, השאלה מרחפת. למה חיקוי וחיקוי שבאבת עד משנה תורה? זה חומר מעניין למחשב. טוב, שמתי את פניי רגע טיפה לחודש סיוון, למרות שאנחנו עוד לא באמצע אייר, אבל ככה על הדרך, בספרים, בספרי הסוד ועוד, עושים קווים מקבילים בין החודשים לבין 12 השבטים. וממילא, היות ולכל אחד מ-12 השבטים יש אבן אחרת בחושן, אז ממילא מוצאים גם את הקווים המקבילים. אז חודש סיוון, לפי מה שמופיע בספרים, מקביל לזבולון, כי בעצם זה עובד בצורה כזאת, זה לא הולך לפי סדר לידת השבטים, כי אם לפי סדר חנייתם במדבר, אז בצד מזרח יהודה יששכר זבולון, זבולון הוא השלישי, בסדר החניות הוא השלישי, הוא לא השלישי ללידה כמובן, הוא לא השלישי מבחינה כרונולוגית של גיל. אז ניסן, היות ואנחנו מתחילים את החודשים עם ניסן אייר סיוון מקביל ליהודה יששכר זבולון. סיוון הולך עם זבולון, והאבן שמופיעה בחושן שהיא מקבילה לזבולון, שוב, יש גם על זה דעות שונות, אבל בעיקרון זה היהלום. עכשיו ננסה תוך כדי המהלך לראות איך הדברים האלה מתחברים. מה בין סיוון שעיקרו של החודש הזה, כלומר מזלות תאומים, אבל עיקרו של החודש הזה זה נותן תורה, מה בינו לבין זבולון לבין יהלום? אז כולם מכירים את הירושלמי מסכת נדרים, ואומרים, עוד מהגן לימדו אותנו. מקור אב, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מה הסיפור הזה? מה זה כלל גדול בתורה? או כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת, כשבא אותו גר מתגייר לפני שמאי, אמר לו, לומדני את כל התורה כשאני על רגל אחת, התחפו באמת הבניין. השמי עשה לו בעברך, מהר מאוד. ואז הוא בא לפני אילב, ואמר לו, אילב בסדר. נו, תלמד אותי, עומד על רגל אחת, אז אומר לו, זה הלך סני לחברה אחלות, תאביס, לא כל התורה כולה, ואידך פירוש להרוזים כמו. מה שצנוי עליך לא תעשה לך לך, זאת כל התורה. עכשיו זה פירושי. מה כתוב פה? עוד דורשי רשומות אומרים, כלל גדול בתורה סופי תיבות היא לב, כן? זהו, כן. בתורה האות האחרונה זה היי, גדול, למד, כלל, למד, היא לב. מה הם רוצים פה? אגב, בסוגריים, מספרים שחסיד אחד בא לרבי מזביל ואמר לו, אם כתוב כאן זה כלל גדול, למד אני, אמר החסיד, שיש כלל קטן ממנו. הרי על מה אתה אומר גדול? על משהו שיש ממנו, קטן ממנו. כמו שאומרים, למה נקראתה השמה השבת הגדול? כי באותה שבת יש שבת קטנה ממנו. השבת, החג הראשון של פסח נקרא, ופרתם לכם ממחורת השבת. אז השבת האורגינלית נקראת שבת הגדול. ובאותו שבוע תהיה שבת קטנה. אז אמר החסיד לרבו, אם כתוב זה כלל גדול בתורה, מה הכלל הקטן הנגזר ממנו? כך הוא שאל. אז אמר לו הרב, אני אשיב לך כמו יהודי טוב, אני אשאל אותך שאלה. תאר לך שיש לך שכן, יש לו מאפייה של מצות, הגיע לך הפסח, עשה מיליונים. אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים על מצות, מישהו כנראה מרוויח טוב, השכן שלך הרוויח, ואתה בקושי גומר את החודש. מה יחסך אל השכן הזה? כך שאל הרב את החסיד. אמר לו החסיד, אני יודע שיש לי שכן טוב, הוא איש שמיים ונחמד, ואני מתמרגן לו. אמר לו הרב מזליל, זה הכלל הגדול שאתה מפרגן לו. הכלל הקטן ממנו אומר שלא רק שאתה מפרגן לו, אלא התורה דורשת דרישה כל כך גבוהה, אתה צריך לתמוח בשמחתו כאילו אתה הרווחת. זאת אומרת, אתה לא גומר את החודש, אבל אתה תשמח איתו כאילו. איזה דרישה עצומה. השמחתי לזה, למעשה החסידי הזה, דווקא אמרה של הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אמר, יש מדרש, הזכרנו, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם באדם. שואל המדרש, למה בחר שלמה המלך משקה שקוף כמו מים? הרי השתקפות במים היא לא השתקפות האופטימלית. אמר, צריך להביא יין כשאתה מפית, כן, יש כאלה שמסתכלים בהבדלה, ורואים כשאתה מסתכל על, על, על משקה כהה כמו יין, ההשתקפות הרבה יותר טובה. כך שואל המדרש, למה נקט שלמה את המים? אומר המדרש, מפני שביין יש וב יתירה. יש וב נוספת ביין. מדרש כלי, אף אחד לא הבין. עד שבא הגאון מבילנה. טיל פרוז'קטור על המדרש הזה. אמר יפה. אמר הגאון מבילנה, האותיות שמרכיבות את המילה מים, החלק החיצוני, או החלק הגלוי של האות, והחלק הנסתר של האות, הוא בעל אותו ערך מספרי. שהרי המילה מם, נכתבת מם, החלק הגלוי מהם שווה 40, החלק הנפתח של דעות מהם גם 40. ניוד אותו דבר. החלק הנגלה לעינינו זאת האותיות שהערך המספרי שלה הוא 10. אבל במילה יוד אנחנו מוסיפים עוד ו' וד' שיש ועוד אבל גם 10, ושוב מהם אותו דבר. זה קורה במים. מה קורה ביין? יוד ויוד זה עדיין אותו דבר. אבל בנון יש ו' יתר אמר אגב. זה כמה פשוט ונפלא. איך עושים את המילה נון? נון ובנון. אז הערך הנגלה נון זה 50, הערך הנסתר ובנון זה 56, יש ובב יתר. זאת אומרת, הדרישה של ואהבת לרעך כמוך היא כל כך גבוהה, כן? כמים הפנים אל הפנים, כן, לב האדם באדם, זה לא רק חיצוני. זה צריך להיות התחושה הפנימית. התחושה הפנימית, אתה צריך, כן, כמו שאמר הרב מזליל, אתה צריך לתמוח כשהוא יתעשר. זו דרישה אדומה. יש הקדמה לספר שערי יושר. שערי יושר זה ספר שחיבר אחד מגיוני ליטה, רב שמעון שקו. הבדות של חמותי, הרב יצחק שילק, ראש הישיבה במעלה אדומים, תלמיד חכם מופלא, אתה יודע, נחשפתם לכתבים שלו וכו'. הוא לא פה, אבל שווה, לא יודע אם אפשר להוציא אותו משם בשעות כאלה, אבל שווה לשווה בדיקה. הוא בעצמו חניך של ישיבת מרכז הרב. ידוע, מי שקורא את ההיסטוריה של ישיבת מרכז הרב, ידוע שהרב קוק ניסה להעלות אותו ארצה, שיהיה ראש הישיבה של מרכז הרב, רב שמעון שקו. הוא היה ראש ישיבה בגרודנה, שבליטה. והרב שילת אומר שזאת ההחמצה של מרכז הרב, שבסוף לא יצא לפועל. זאת אומרת, היה דיונים לפה ולשם, מי שירצה יקרה ויקרה בספרי ההיסטוריה. יש לו הקדמה מאלפת. ככלל, הוא היה מהפכן. מי שלומד בספר שערי יושר יודע שיש לו, יש לו מהלכים עצומים וראייה אחרת. ותהיו בטוחים שכבר היו קנאים שהתנגדו להרבה מאוד דברים שהוא אמר. טוב, ההיסטוריה תספר. יש לו הקדמה יש לנו רבע שעה, זאת אומרת, אני צריך לנסות לדוג מתוך זה ממש את הדברים. קודם כל, תראו את הפתיחה, מי שיש לו בעמוד 2, בתשובה הראשונה, זה מעניין. הרי המון, אולי רוב הספרים היהודיים פותחים בראשי התיבות, נכון, י' ק' ו' ק', ברך הבורא ויתעלה היוצר, זו הפתיחה קלאסית של כל אבל תראו את המשפט הבא, וזה, אני חושב, לא מספיק בקי בהקדמות של ספרים, אני חושב שזה לא סדר. התברך הבורא ויתעלה היוצר, היינו מצפים עכשיו, איזה נאום על הקדוש ברוך הוא, על אמצעותו, על כוחו, לא. שבראנו בצלמו ובדמות תבניתו. זאת אומרת, הוא שם את התברך הבורא ויתעלה היוצר על זה שהוא ברא אותנו. זה גבולת הכותרת. טוב. עכשיו, הוא לוקח מדרש, ו... כן, הוא לוקח מדרש אגדה, אבל מסתכל עליו בניתוח הלמדני, הקלאסי של הלכה. אז תראו בשורה, אני סימנתי כל 5 שורות, בשורה 6, שורה אחת אחרי 5.
איזה מספר?
עוד פעם, אנחנו בעמוד 2, אני שמתי בצד שורות, כל 5 שורות שמתי מספר, בשורה 6. כן, שמונה. והנה במדרש, ולדעתי, כן. אני מתחיל רגע מהמדרש, ואחרי זה נראה על מה, לאן הוא חותר. תראו מה המדרש אומר. על הציווי קדושים תהיו, המדרש אומר דבר פלא. והנה במדרש אמור, אני בשורה 7. יכול כמוני, קדושים תהיו. אומר המדרש, אולי דורשים מאיתנו להיות קדושים כמוהו, כמו הקדוש ברוך הוא? לא, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. עכשיו, איך בכלל תופסים, לפני נפשים עכשיו, זה לא מתקבל על הדעת. יכול כמוני, זאת אומרת, היה, איך בשפה הישיבית, היה אבא אמינה שדורשים מאיתנו להיות קדושים כמוהו, ובכלל נראה לנו שזה לא מסתדר. עכשיו, הוא באופן מפתיע, המונח קדושה, מה זה קדושה? אנחנו מוצאים קדושה בקידושים, כן? הבדלה. הרי את, כן, החתן שם על אצבעה של הכלה את הטבעת ואומר, הרי את מקודשת לי. ובכלל, אני אמרתי, לא יודע אם זאת כוונתו, אבל... בסוף הציווי של ועשה לרעך כמוך יושב בפרשת קדושים. הוא תחת הכותרת של קדושים. הוא ציווי חברתי ועשה לרעך כמוך, אבל הוא יושב מתחת הכותרת של קדושים. אז למעשה הוא בעצמו אומר ורומז שהמונח של קדושה זה כשהחתן אומר לכלה את מקודשת לי, זה אומר את מקודשת רק לי, כן? ולא לשום דבר אחר. זאת אומרת, המונח של קדושה זה בעצם לא כמו שרגילים לומר. איך אמרתם עד היום קדושים תהיו? מעריך כאן מביא דבר, מה זה קדושים תהיו? תהיו פרושים. תראו, כך מביא, תורת כהנים, רמב"ן. הוא אומר, אם הכוונה של קדושים תהיו זה שתהיו פרושים מעולם הזה, מתאהבות, אז מה שייך בכלל להגיד יכול כמוני, שואל רב שמעון שטרן? מה זה כמוני? הקדוש ברוך הוא צריך להיות מופרש מאיזה שם תאבות, שאומרים, גם אנחנו נהיה קדושים כמוהו, זה בכל פעם אחרת. לכן, כתוצאה מכל זה...
לא, למרות שכמוני, שכל התאבות האלה וכל מה שאמרת, שלפרוש, אלה דברים שמותרים על פי התורה אולי. יש דברים שמותרים...
כן, אבל להשוות את זה לקדוש ברוך הוא, זה משהו כאן לא נראה בהתאמה. אני אגיד בקיצור, כי אי אפשר לקרוא כל כך הרבה בזמן קצר. לדעתו, בשורה 20 ועוד, קדושה זאת התייחדות למטרה מסוימת. זה המובן של קדושה. לא במובן נקרא לה המיקטי של הקדושה, או כמו שהרמב"ן אומר, תתנדרו, תפרשו, אתה אמרת הבדלה. אבל קדושה בעיניו זה התייחדות למטרה נכבדה. זאת הכוונה קדושה.
זה
התכוונתי. התייחדות. אז כשהחתן אומר לה, הכלה, הרי את מקודשת לי, אז את עכשיו מיוחדת עבורי. זאת המטרה. מה המטרה הגדולה עכשיו? וזה היסוד הגדול שלו. בעצם הוא אומר שהמטרה שלנו כאן בעולם הזה, תקראו בשורה 30, וזה מופיע כאן עוד הרבה, שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא להנעת עצמנו. זאת אומרת, יש איזושהי דרישה גבוהה מבן אדם שכל פעולה שהוא יעשה, שיחשוב איך הוא יכול להועיל עם הדבר הזה לטובת הכלל.
זה
מתקשר לזמון. או, בדיוק, שם הוא הולך, ולכן הוא אומר, פה כבר יש איזה דמיון לכמוני, היות בכל מהותו של הקדוש ברוך הוא ורצונו ולעיתים, אז אולי גם אני... טוב עשו לכל, בדיוק. עכשיו הוא הולך במהלך, צריך לזה באמת יותר זמן, הוא הולך במהלך מדהים, אם זה הפכות תעמוד. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא כל מטרתו זה לעיתים, עם אחרים. האם הוא יכול לדרוש את זה מאיתנו? כך הוא שם. והוא אומר חד משמעית, לא יכול להיות. וכאן הוא מבסס את זה על אמונה כחפי, שמופיע במסכת בבא מציעא. ויותר מפעם אחת, הוא מזכיר פעם אחת. יש את הסיפור עם רבי עקיבא, בשורה 40, מי שרוצה לראות, אבל הסיפור ידוע עם רבי עקיבא, שני אנשים שהיו הולכים במדבר, ויש להם קיתון אחד של מים. אז מה עושים? אז בן פתורה אמר שחצי, אמר רבי עקיבא, קבע את ההלכה, ואתה לרעך כמוך, חייך קודמים. אבל לא בדיוק, חייך הקודמים. אז הוא אומר, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שרק נעיטיב לזולת כשהוא בעצמו אומר לנו שחייך הקודמים? אז זה לא יכול להיות. בסוף, וזה דברים שצריך להקל אותם, תסתכלו מהפסקה שאחרי שורה 65, הוא פותח פה איזשהו מהלך מעניין. הוא אומר, ודאי טבעו של האדם זה שהוא אוהב את עצמו. אתם מכירים את הגמרא, אדם רוצה בקו שלו מתשעה קווים של חברו. זה נראה בלי פרופורציה. כאילו בעידן עגל הזהב של ימין, אתה אומר לבן אדם, מה אתה מעדיף? מאה שלך או מיליון מאפיים? ברור מיליון מאפיים. לא, אבל כאילו הגמרא אומרת, לא, בן אדם, למה שהוא עושה, הוא כל כך אוהב את עצמו, סליחה על המילים, שמה שהוא עושה הוא ממש מחובר את זה, הוא מעדיף את זה על פני פי עשר ממקום אחר. אז הוא מחדש כאן את זה בעלה. בואו נקרא את המילים, כי זה יעמוד. הוא סגולה במישהו מה 67. הוא סגולתו זוהי שהתברר להתאמץ אצל האדם איכותו של האני שלו. קודם כל בן אדם צריך להכיר את עצמו, להכיר את היכולות שלו, כי בזה יומדת מעלת כל האדם לפי מדרגת. עכשיו, ברגע שבן אדם נקרא לזה אוהב את עצמו, יש כאלה שהסבירו, ועבדה לרעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל, איך כתוב? נפתלי שבע רצון הוא מלא ברכת השם. מתי אתה יכול להיות מלא ברכת השם? אם אתה קודם כל שבע רצון, אז אתה יכול... בדיוק, או בצד השלילה אומרים, לא זוכר מי, אבל אומרים, כתוב אצל המצורה, ותמא, תמא יקרא. רואה איך כתוב שם בחזל, יש אוף שנקרא בשם היה, שהוא עומד בבבל, ויש לו עין כזאת חזה שהוא רואה על ארץ ישראל. אבל מה הוא רואה בארץ ישראל? הוא רואה מבילה בארץ ישראל. כלומר, אמרו, מי שהוא תמא בעצמו, הוא תמיד יקרא למישהו אחר. כלומר, ככל שאתה ממלא את האני שלך, באותה מידה אתה מסתכל גם על אחרים. אם האני שלך מלא בעין שלילי, תמיד יקרא, אתה תראה על אחרים עין שלילי. אם האני שלך מלא בעין טובה, אתה תראה על כולם עין טובה. אז הוא אומר כך. אני ככה מקרב לשורה שלי. האיש הגס והשפל, כל אני שלו מצומצם, רק בחומרו וגופו. זה האדם השפל. הוא מסתכל רק על עצמו. הוא בכלל לא רואה. למעלה ממנו, דרגה שתיים. מי שמרגיש שהאני שלו מורכב מגוף ונפש, אז הוא כבר האני שלו מלא יותר. ולמעלה מזה, דרגה שלוש, מי שמכניס לאני שלו בני ביתו ומשפחתו. הוא לא מסתכל רק על עצמו, יש לו כבר מבט קצת יותר רחב. והאיש ההולך על פי דרכי התורה, זה הטוב, אני שלא כולל את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאיבר מגוף האומה הישראלית. זאת אומרת, הרעיון שלו זה אל תחשוב שאתה צריך לא להתייחס לעצמך בכלל, אלא רק להיטיב לאחרים. זה לא יכול להיות, הוא אומר, זה לא יכול להיות הלכתי מפני הטיעון הוא שחיית הקודמים, אלא מתוך האני שלך תתפשט ההטבה לאנשים אחרים. הדברים מוכרים יותר, אני חבר שוב לעמוד הראשון, מדברים שכתב הרב וסלר בספרו מכתב אליהו, זה חידוש יפה שמצטטים אותו בלי סוף. אז שוב, הבאתי כמובן רק חלקים. הרעיון, הכותרת, זה בעצם השאלה שלו, והחץ השני שסימנתי שם מקור שבע, שאלה יפה עומדת לפנינו, אמר הרב וסלר. האהבה והנתינה באות כאחת. אז שאלת הביצה והתרנגולת, כן? ממה התחיל קודם? האם הנתינה היא תולדת האהבה? כלומר, את מי שאני אוהב, אז אני נותן. לא, זאת אומרת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אז אני נותן להם לסתור. ואני אוהב את החמידים, אז אני...
אחרי
הפעולות נמשכים על בבות. או להפך. האהבה באה מן הנתינה. אולי זה עובד הפוך. למי שאתה נותן כל כך הרבה, אותו אתה אוהב. והמסקנה שלו זה הגישה השנייה, שהאהבה היא תולדת הנתינה. הוא אומר כאן מילים חריפות, אבל אנחנו מוצאים את זה למשל בסוף הקטע. הוא אומר, יש בני אדם אשר לא יחפצו בנישואים. לפי דעתו, למה? כי הם לא מסוגלים להיפרד מכוח הנטילה. הם כל כך נוטלים ולא נותנים, הם לא מסוגלים לתת למישהו אחר. בין השאר, הוא אומר, ובזה אני אסיים, אני צריך לך קצת לסגור את השאלות שפתחנו איתן. כללו של דבר, בחטא הרביעי, זה אשר ייתן האדם לזולתו, כשאתה נותן למישהו אחר, לא יאבד ממנו. אתה לא מפסיד מעצמך כלום, אלא להפך. זוהי התפשטות עצמותו. כשאתה נותן למישהו אחר, אתה בעצם מחדד את האני שלך. זוהי הדבקות שבן אדם לזולתו, אשר נקרא לה בשם אהבה. ולכן כך אומר רב שמעון שטוק, כמו שאתה אמרת, הדמיון, המדרש בא בדרישה כמחשבה, אולי תהיו קדושים כמוני. ורב שמעון אומר, מה זה קדושים כמוני? קדושים כמוני זה במובן של הנתינה. כשם שהקדוש ברוך הוא כל פעולותיו, זה איזה פסוק ציטטת? טוב בשם לכל ורחמיו על כל מעשה. אז אולי גם מאיתנו דורשים את הדרישה. עכשיו ממילא נבין שהדברים הם מתחברים. שאלנו שאלה על תנא דבליה, ממתי אהרון הכהן אוהב השלום ורודף השלום? נכנס פתאום לתחום שהוא לא שייך לו. הוא מלמד את עם ישראל אהבת השם, קריאת שמע, תפילה. אבל התשובה שזה הולך ביחד. יכול כמוני, בעצם אהרון הכהן שכל כולו נתינה למישהו אחר, הוא זה שיכול ללמד אהבת השם. כי אהבת השם היא גם תוצאה מהנתינה הבלתי נגמרת שהוא נותן לנו. לכן אהרון יכול להיות זה. הפוך, הוא גדול הנתינה, הוא יכול ללמד אותנו איך אוהבים את השם. לכן אמר הארי הקדוש, אתה אומר שכן, צריך להתחזק בזה, אבל אמר הארי הקדוש, לפני שבן אדם ניגש לתפילה, לפני שהוא אומר ואהבת את השם אלוקיך, הוא קודם כל מקבל על עצמו את ואהבת לרעך כמוך. אם הוא מקבל על עצמו לתת לאחרים, הוא יוכל לאהוב את השם על כל הנתינה שהקדוש ברוך הוא נתן. אני מסיים ואומר, אולי הספרי צדיק שואל, למה חיכו עם מצווה כל כך יסודית ועזה את השם אלוקיך עד ספר משנה תורה? אי אפשר היה לשים את זה קודם בשמות ובעקרה ובמדבר. אז הוא הולך במהלך שלו. אבל שוב, אולי לפי הדברים שנאמרו כאן, מתי עם ישראל יכול להגיע באמת להבנה הנכונה מה זה ועשה את השם אלוקיך? רק אחרי שנים במדבר שקיבלנו מאת השם כל כך הרבה, זה העת. הציווי קיים ועומד מקדמה זנה, אבל כדי שעם ישראל יוכלו באמת לבצע אותו, להפנים אותו ולהכיר אותו כמו שצריך, לכן אולי, אולי הציווי הזה ממתין עד משנה פה. יישר כוח.